אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש שמות מאת הקדוש ברוך הוא על ידי משה. ואנחנו ב מה? דלת כפי. יפה. לא, סליחה, אבל אני חושב שכבר התקדמנו. כן? פסוק כף זין. פסוק כף זין. אבל זה היה קרוב, זה בסדר. כן, ערד. עכשיו, ויאמר השם אל אהרון, לך לקראת משה המדברה, וילך ויפגשו בהר האלוהים, וישק לו. ויגן משה לאהרון את כל דברי השם, אשר שלחו, ואת כל האותות אשר ציווהו. וילך משה ואהרון ויאספו את כל זקני בני ישראל. אתם רואים שפה מדובר פה במהלכים שלוקחים ימים רבים, כשהכתוב רוצה לקצר הוא מקצר, כשהוא רוצה להאריך הוא מאריך. וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר השם אל משה, ויעש האותות לעיני העם, ויאמן העם וישמעו. כי פקד השם אל בני ישראל וכירה את עוניים ויקדו וישתחוו. אז כן, השליחות הראשונה הייתה אל בני ישראל, ואחר באו משה ואהרון ואמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. כן, כלומר זה בעצם דרישה, הייתי אומר מינימליסטית, אבל בכל זאת משמעותית מאוד. כלומר, הדרישה היא שעם ישראל כולו יצא אל המדבר ויחדול בעצם, לפחות בזמן שהוא במדבר, יחדול מלעבוד. עכשיו, לא נאמר במפורש האם בדרישה הזאת מדובר שהעם חוזר למצרים או שלא חוזר למצרים. שלח את עמי, משמעותו הפשוטה, שחרר. מה המטרה? ויחוגו לי במדבר. אבל הפשט של שלח זה שחרר. כלומר, תעמיד, תיתן חירות לעבדים. עכשיו, אני חושב שקצת דיברנו על זה, אני רוצה לחזור כי זה כאן המקום. צריך להבין את המשמעות של האמירה הזאת. כן? לזכור מי הוא פרעה, מי הם בני ישראל, מי הם משה ואהרון, ובשם מי הם מדברים. פרעה, כאמור, הוא העומד בראש הפירמידה, תרתי משמע, של מצרים הקדומה. והוא בעצם מנהל את כל ענייני מצרים. במילים אחרות, מה שפרעה מחליט לעשות, הוא הקובע את הכיוון שאליו תלך מצרים. זה עמדת אחריות עצומה. אדם אחד מרכז בקרבו, בתוכו, את השלטון המלא על הכל. בנוסף לכך, מצרים היא הגדולה באומות של אותם הימים, ראש אימפריה. זאת אומרת שההחלטות של פרעה משפיעות לא רק על מצרים, אלא משפיעות על האימפריה הגדולה של אותם הימים, ובמידה מרובה מאוד על גורל האנושות כולה, כי הרי זאת התרבות העליונה ביותר, זה הפסגה התרבותית של אותם הימים. ובעצם אפשר לומר, פרעה מייצג את האנושות כולה. הכיוון שאליו פרעה הולך, קובע את הכיוון של האנושות כולה. ויש לפרעה מה למכור, כלומר יש לו תרבות נעלה ביותר, מפותחת ומשוכללת ביותר. ומה אומר לו, באים אליו שני זקנים, מה שצריך לזכור. האימפריה הזאת עומדת על בסיס כלכלי. הבסיס הכלכלי של האימפריה המצרית, אלה הם העבדים העובדים במצרים. כלומר, על זה עומד הכל. זאת אומרת שבני ישראל הם המחזיקים, הם הבסיס הטכני, הם הבסיס הטכני שמאפשר למצרים למלא את תפקידה בקידום האנושות. באים שני זקנים, אמנם מכובדים, אבל זקנים בסופו של דבר, ללא כל כוח פוליטי ביד. והם אומרים, אנחנו דורשים ממך לוותר על הבסיס הכלכלי שעליו עומד כל המפעל שלך. כלומר, הדרישה היא שפרעה יסכים לחורבנה של מצרים. זה לא סתם כמה עבדים שמבקשים חירות. מדובר פה על משהו שהוא משמעותי ביותר. מצרים כולה תתמוטט אם פרעו יישמע לבקשה של משה ואהרון. ועכשיו הם אומרים שהבקשה שלהם היא צודקת. מדוע היא צודקת? בגלל שהיא באה בשם אלוהי העברים. מה זה אלוהי העברים? כן? כה אמר השם אלוהי ישראל. אבל מי הם ישראל? ישראל הם עבדים. אז אלוה של עבדים זה לא גורם שצריך כל כך להתחשב בו. בכלל, צריך בשביל להישמע לדבריו של אל, להיות משוכנע שאכן האל יהיה כוחו אשר יהיה באמת שלח את מי שמדבר בשמו. כן, כל אחד יבוא ויאמר, כה אמר פלוני, תעשה מה שאני אומר. כן, באמת, תודה רבה, יש פה בית חולים למשוגעים, יש מחלקה סגורה פה, כל מיני אנשים טובים יטפלו בך. מה זה הסיפור הזה? כן. ובמיוחד, שעד אותה שעה, אני מדבר פה מבחינת היהדות, עד אותה שעה, מעולם לא שלח הקדוש ברוך הוא, מישהו, להודיע את רצונו למישהו אחר. לפחות לפי דעת הרמב״ם. כן, לא דעת הרלב"ג, אבל דעת הרמב״ם. דעת הרמב״ם היא שזאת הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה שבכלל מישהו אמר בשם הקדוש ברוך הוא למישהו אחר לעשות משהו. עד אז, הקדוש ברוך הוא כשהוא רצה משהו ממישהו, הוא מדבר איתו ישירות. אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה משהו מפרעו, שידבר עם פרעו. לא צריך לשלוח לו מישהו. כן? כלומר, יש פה, אפשר לומר, חידוש עצום, מישהו בא בשם האלוה. זה נראה טירוף מוחלט. כן, בבקשה? לפי הרלב"ג זה קרה כבר כשבאו שלושת המלאכים אל אברהם אבינו. כן? שלושת המלאכים הם אנשים, הם נביאים לדעת הרלב"ג. בסדר? אז זאת אומרת שהאמת היא יש גם באיגרת תימן משהו כזה, שהקדוש ברוך הוא שלח נביאים אל האומות כדי שיקבלו את התורה. כן, אז יש מה לדבר, אבל במורה דיווחים הוא די ברור שזאת הפעם הראשונה. אז מה שעולה מכאן זה שפרעו, אם הוא נורמלי, ותשימו את עצמכם במקומו, אני מדבר בתור עמדה מוסרית אחראית, הדבר הראשון שצריך לעשות זה או להרוג את שני הזקנים האלה, או להכניס אותם לבית הסוהר, או לבית חולים למשוגעים, או בכלל לשלוח אותם בביזיון. זה הדבר המתבקש הנורמלי ביותר. כלומר, צריך לא להסתכל על פרעו כסתם איזה עיקש. לעומת זה, פרעו מתגלה כאן כבעל, אפשר לומר, הגינות אינטלקטואלית אדירה, שאין כמותה. הוא אומר, אני מסכים בתנאי אחד, שתשכנעו אותי שזה נכון. זה מה שהוא אומר. אבל אומר פרעו, מי השם אשר ישמע בקולו? אתם אומרים שאתם מדברים בשם השם. מי זה? אתם רוצים שנשמע בקולו. מי זה? לא ידעתי לשלח את בני ישראל. לא ידעתי את השם. ואז המסקנה מתבקשת, וגם את ישראל לא אשלח. אי אפשר למצוא תגובה יותר מתונה מהתגובה הזאת. אם פרעה היה אומר, בסדר, אני מסכים, מתי אתם יוצאים? זה היה חוסר אחריות אדיר. היינו מזלזלים במלך הזה. כלומר, יש פה משהו אמיתי מאוד. עכשיו, יש במדרש תנחומה, יש הרחבה של השאלה של פרעה. במדרש תנחומה מסופר שפרעה, ברוך אתה מלך העולם שהכל נדור, ביקש מחרטומי מצרים שיבדקו ברשימות האלים. יש אנציקלופדיות של אלים, שיחפשו את י' כ' ו' כ', שיגידו, מי זה? והם חיפשו ומצאו. ומה הם מצאו? כך נאמר שמה במדרש, מצאנו שהוא בן טובים מבני קדם. מה זה בן טובים מבני קדם? קודם כל, נתחיל מהמילה הראשונה, בן. כלומר, הוא לא אלוה הראשי, הוא אלוה זוטר. זאת אומרת, מה שמתגלה, היסוד האלוהי שמתגלה באומה הישראלית, איננו ראוי להוביל את האנושות, כיוון שמדובר רק בבן של אחד האלים. בן טובי. הוא לא האל הראשי. ואנחנו נראה בהמשך שבאמת זה הוויכוח. הרי גם פרעו וגם משה מאמינים בקדוש ברוך הוא. אבל הם לא, השאלה היא, מי הוא הקדוש ברוך הוא באמת? האם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעיקרו בתור אלוהי מצרים? או שהוא מתגלה בעיקרו בתור אלוהי ישראל? מי הוא העיקר? זה הוויכוח. עכשיו, אם כן הוא בן, מה זה בן טובים? טוב זה שייך ללקסיקון של המוסר, טוב ורע. כלומר, אותו אלוה, הקריטריון של ההתנהגות שלו זה המוסר. הטוב והרע זה מה שמעניין אותו. ומה זה שהוא מבני קדם? מבני קדם הכוונה שהוא שייך לסדר היסטורי שקדם להתגבשותה של מצרים. הוא מבני קדם. הוא כבר לא רלוונטי היום, הוא היה רלוונטי פעם. זה האופן שבו האלוהות התנכית, אלוהי משפחת אברהם, מופיע בעיני תרבות מובנית, שיש לך כבר סדרי חיים ממסדיים וממוסדים. כן, בבקשה. אתה אומר שהחרטומים היו צריכים להכיר את שם השם מיוסף, שהרי יוסף כל הזמן משתמש בשם הזה. אני מאוד מעוניין לקנות את החומש שאתה קראת בו את זה, כי זאת מהדורה מיוחדת במינה. אני אף פעם לא ראיתי את זה. אז בטח זה יעלה הרבה, אתה מוכן למכור לי את זה בזול? בחינם? אז תמצא לי את החומש שבו זה כתוב, שהוא משתמש בשם השם, תקבל ממני 50 שקל. בסדר? מה שאנחנו כן יודעים, זה שהוא הכיר את שם אלוהים. אבל שם השם? אלוהים זה שם כללי. את אשר האלוהים עושה, יגיד לפרעו, עלו לאלוהים פתרונים, ספרו נא לי, וכו'. מה? בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעו. כן? זה כן הוא הכיר, אבל שם הוויה, לא הכיר. כלומר, יש הבדל בין האלוהות האימפרסונלית, הכללית, היית אומר, שמנהלת את כללות המציאות, לבין האלוה המגלה את רצונו הפרסונלי, האישיותי, יתקבבקה, זה פרעו לא הכיר. כן. הזוהר אפילו אומר, מה זה ויחזק השם את לב פרעו? ויחזק, הבנה שהיה קשה לו להחזיק את זה. כלומר, היה לו קשה להבין מי זה שם הוויה, כי שם אלוהים הוא הכיר. כן, בבקשה. כי אולי זה אמת? אולי זה נכון? כלומר, הטענה בכלל לא מתחילה. כן. זאת אומרת שזה לא, הפרעו הזה הוא לא סתם פרעו, הוא פרעו גדול. שכנראה הוא פרעו פתוח לאפשרות לשמוע את דבר השם. כן? כלומר, זה שלב מאוד מיוחד בהתפתחות של מצרים. ייתכן שהנוכחות של העברים בקרב האומה עשתה איזשהו שינוי בחצר המלוכה. יכול להיות. הרי הם גידלו איזה עברי במשך כמה שנים, לא? בתוך בית המלך. אז זה בדיוק כמו שלמשל, הנוכחות של יוסף בבית האסורים גורמת לחברים שלו לתא לחלום. ואז זה גורם לאחד מהם, כשהוא יוצא מן הכלא, לייצר חלומות אצל המושל. ואם מקץ שנתיים ימים, הוא פרעו גם חולם. כן. בבקשה. כן, כלומר, הם מייצגים את עם ישראל, אבל עם ישראל הוא חסר כוח פוליטי. כן, בבקשה. ודאי שהוא הכיר את משפחת יוסף ויעקב. הוא לא ידע. ודאי שהוא לא ידע. הוא שמע מהם את שם אלוהים ולא את שם הוויה. בדיוק? למה שידע בדיוק? סליחה, אני רוצה להסביר לך משהו. שבימי קדם, בעת העתיקה, אפילו בני אדם הסתירו את השם האמיתי שלהם. קל וחומר, שמות אלוהיים. כלומר, ידיעת השמות הייתה נחשבת לידיעת הפנימיות, האישיות. ולכן ברור שאם יש לעברים איזושהי ידיעה בסודות האלוהות, הם שומרים את זה אצלם. ולכן, באופן רשמי הם משתמשים בשם אלוהים, ובתקסים נסתרים של משפחת הכהונה, הלוויים, שם אומרים שם הוויה. אגב, אותו דבר קורה אצלנו היום. אף אחד לא אומר את שם הוויה, נכון? זאת אומרת, השם שאנחנו משתמשים בו, הוא הקליפה החיצונית של הידיעה הפנימית. באמת או לא? כן? כן או לא? אני מדבר איתך, אתה יכול לענות לי בבקשה? הבנת מה שאמרתי או לא? לא, בסדר, תודה. במסכת פסחים כתוב שאת שם הוויה היו מוסרים אותו פעם בשבע שנים. כלומר, המשמעות של שם הוויה, י' כ' ו' כ', היו יודעים את זה כמה כהנים, והיו מוסרים את זה פעם בשבע שנים. כן? ולא לכל אחד, רק למי שראוי, לכל מיני תנאים. זאת אומרת, הכל. זאת אומרת, גם איך להגות אותו. כן? אנחנו לא יודעים היום איך להגות את שם הוויה. יש כל מיני השערות, אבל אין ידיעה ברורה. אצל חכמי הקבלה, למשל, ידיעת השמות, זה הידיעה יותר עליונה. אז ברור שפרעו לא יכול היה לדעת מי הוא האלוה שהעברים עובדים לו. ברור שיש להם אלוה. אבל כשמדברים איתנו, הם אומרים אלוהים. אבל מי, מה השם האמיתי שלו? זה לא מגלים לך. בסדר? בבקשה. זה דבר ידוע בכל ספרי ההיסטוריה לתרבות העתיקה. למשל, השם האמיתי של אפלטון, כן, דבר כבר מאוחרת מאוד. אפלטון, גדול הפילוסופים ביוון, השם האמיתי שלו לא היה אפלטון. אלא שמו האמיתי היה אריסטוקלס, לא אריסטוטלס, זה אריסטו, אבל אריסטוקלס, זה היה השם האמיתי שלו. אבל הוא לא היה משתמש בו. כן? כלומר, זה, לא, נותנים איזה שמות שלשימוש יומיומי. כי ההנחה, אגב, עד היום הזה, הנזירים הטיבטיים לא מגלים את שמם האמיתי. כי ידיעת השם נחשבת לידיעת האישיות. אם אתה יודע מי אני, אתה יכול גם לשלוט בי. בסדר? אגב, מפורש בספר תהילים, עשה גבהו, כי ידע שמי. מפורש. יותר מזה, כך למדנו כשבשיחה בין משה לבין הקדוש ברוך הוא בסנה, שהוא אומר, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? מה השם שדרכו אני צריך לבוא אליהם? זה לא היה פשוט. כן, בבקשה. כן.
הקדוש ברוך הוא לא התחלה לעבוד אלא בשם אלוקים, בשמי השם נודעתי להם. אז מה ההבדל באמת בגילוי שהקדוש ברוך הוא
לברום
מול זה
לעבוד? אתה אומר, הקדוש ברוך הוא לא התגלה לעבוד אלא בשם אלוהים ולא בשם הוויה, ולכן במה הם שונים מפרעו? הנחת היסוד של השאלה שלך לא נכונה. מי אמר לך שהם לא ידעו את שם הוויה? וכבודו יעיין בספר בראשית, בפרק י' ח' פסוק א', כתוב, וירא אליו השם. מה זה הוא שמי השם לא נודעתי להם? את זה נצטרך לבדוק כשנגיע לפרק ו' פסוק ב', או פסוק ג', אם נדייק. פסוק ג', שמה, זה הפסוק שאתה הבאת. אנחנו בינתיים בפרק ה', זה לא רחוק. אולי עוד נגיע, ואז נוכל להבין על מה מדובר. אבל שימו לב שהשם של הפרשה הוא שם מאוד ברור, שמות. כן, זה הפרשה שבה אנחנו לומדים את השמות. זה שמות של הקדוש ברוך הוא, שמות של כל אדם. כן, ברור. אז לכן, פרעו הוא בהחלט פתוח, רק שהוא לא יכול לדעת מה המהות של שם הוויה, מי זה בכלל שם הוויה הזה, שבשמו באים משה ואהרון. אז אתה להבין שמשה ואהרון, כן, מופיעים בתור, מביאים בדבר השם אלוהי ישראל. ייתכן מאוד לומר שפרעו אומר, רגע, את בני ישראל, אני לא שמעתי שהשם של אלוהיהם הוא י' כ' ו' כ'. אני מכיר משהו אחר. ולכן, ויאמרו כדי להסביר מי הוא השולח, הם אומרים בפסוק ג', דבר מאוד מעניין, ויאמרו, אלוהי העברים נקרא עלינו. אלוהי העברים, זה אתה כבר מכיר. מאיפה אתה מכיר? מאברהם, יצחק ויעקב. עליהם שמעת. ומי הם העברים? העברי זה מי שרואה צאן. אלוהי הרועים. איפה המראה נעשה? איפה רואים צאן? במדבר. במדבר. זה המקום הטבעי של ראיית הצאן. ולכן הוא אומר, אנחנו רוצים ללכת אל המדבר, כי שם מקום עבודתו בתור אלוהי העברים. מי שהוא אלוהי רואה הצאן. זה אתה קצת יותר מבין? ראיית הצון היא ההופכיות למצרים. כן? מצרים היא לא מדינה של ראיית צון, אלא להפך. הם מעלילים את הצון. הייתה אומה שכבשה את מצרים בימי קדם, מאומת החיקסוס. היו שמים. והם שיאבדו את מצרים ביד קשה במשך זמן רב, עד שהמצרים הצליחו להשתחרר מהם. והשם חיקסוס פירושו רואה הצון. ולכן כשאומרים לפרעו, אתה יודע, אלוהי העברים, זה כבר מהדהד בזיכרון המצרי בצורה הרבה יותר ברורה. כן? זה בעצם האלוה של החיקסוס, כן? של רועי הצון. הוא זה שמבקש מכם לצאת. זה יוצר ניגודיות עוד יותר גדולה, כמובן. כן, בבקשה.
מה המשמעות של רועי הצון? רב זכיר
פעם, רועי הצון הוא אדם חופשי. מגדל הפשטן הוא אדם משועבד, הוא תקוע באדמה שלו. ולכן מצרים, שהיא כל כולה אחוזה בנילוס, היא הפך התנועתיות של המראה. היא כל כולה קביעות. ולכן גם הרעיון של מצרים זה שמייצרים משטר מדיני שאיננו משתנה לעולם. ברור? היהדות כל כולה תנועה, התפתחות, קדמה. וזה בדיוק ההבדל בין קין לבין הבל. כתוב בתורה שקין היה עובד אדמה, לא כתוב מה הוא היה מגדל, אבל חז"ל אמרו שהוא היה מגדל פשטן. כן? והבל רואה צון. הוא השורש של האומה הישראלית. כן, בבקשה. חיקסוס זה רועה צאן, נקודה, נו. צריך לחפש. טוב, הלאה. עכשיו, מתי החיקסוס שלטו, ייתכן שהפרעו של יוסף היה ממלכי החיקסוס. אבל זה דברים שקצת קשה לקבוע מסיבה פשוטה. הקרונולוגיה המצרית עד עצם מהיום הזה לא התבררה עד צורקה. בסדר, הלאה. נקרא, הכוונה פגשנו אותו, כמו ויקר מקריאה. מה? זה צריך להיות עם ה', אבל לפעמים זה כתוב באלף. חוץ לזה, הכוונה שהוא, את שמו הוא קורא עלינו. גם וגם. בסדר? יש פה משחק מילים כנראה. נלכנה הדרך שלושת ימים במדבר ונזבחה לשם אלוהינו, פן נפגענו בדבר או בחרב. כלומר, יש פה איום סמוי, הכוונה פן נפגע בך, אבל כדי, מפני כבוד מלכות אומרים פן נפגענו, או יפגע בנו ובך, צריך להתפרד שלושת ימים. מה זה שלושת ימים? שלושת ימים בכל התורה כולה, זהו הזמן המבדיל בין ישראל לעמים. כל מקום שתמצאו שלושה ימים, זה הכוונה. הבדל בין ישראל לעמים. איפה היסוד של זה בטבע? ההבדל בין ישראל לעמים זה ברית המילה. אדם שמל, אסור לו לצאת לדרך שלושה ימים. נכון? אסור, זה הלכה. לא יוצאים לדרך שלושה ימים אחרי ברית מילה. ומה זה הדרך? הדרך זה איפה שהעולם מתקדם. יוצא לפי זה שאדם שמעל, רוכש פיגור של שלושה ימים ביחס להתקדמות של העולם. העולם מתקדם ואתה נשאר שלושה ימים אחורה. במילים אחרות, נוצר הפרש בין הקצב ההיסטורי של ישראל לבין הקצב ההיסטורי של אומות העולם. ההפרש הזה הוא שלושת ימים. אנחנו מפגרים, כן? ביחס מבחינת הטבע אנחנו מפגרים. למשל ברית המילה זו פגיעה בטבע. הטבע הוא מושלם, עשה אותנו עם אורלה ואנחנו מחבלים בו, כן? כנראה שזה מס שכדאי לשלם אותו בשביל לקנות מעלות יותר עליונות. אבל מבחינת הטבע זה יוצר פיגור, כן? אז זה מה שאומר, אנחנו רוצים שלושת ימים לצאת כדי לבטא את מה שאנחנו ייחודיים בו לעומתך. ו... אפשר לומר אם כן, שפרעו אומר למשה ואהרון, בסדר, אני מסכים, בתנאי אחד, שתשכנעו אותי שזה נכון. כלומר, זה מה שמונח בקושיה, מי השם אשר ישמע בקולו, לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. זה אמנם נאמר בסגנון של חוצפה, ועל זה יש לנו טענות כלפי פרעו. אבל עצם השאלה היא שאלה אמיתית. כן? יש לנו שתי שאלות עיקריות ביחס לאלוהות, והן מי ומה. שתי השאלות נשאלו על ידי רשעים. מי השם אשר ישמע בקולו? פרעה שאל. מה העבודה הזאת לכם? זה שואל הרשע. בסדר? מי ומה? כלומר, הרשעים שואלים שאלות טובות, בשביל זה הם קיימים, בין היתר, כדי לשאול שאלות טובות. עכשיו, באמת, בזכות הקושיה של פרעה, פרעה יזכה להתגלות שלא הייתה כמותה לשום אומה בעולם, הוא יזכה להתגלות ישירה של האלוהות אליו, עוד לפני ההתגלות לעם ישראל, וזה אנחנו נראה בהמשך. פסוק ד'. ויאמר עליהם מלך מצרים, למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו, לכו לסבלותיכם. מה זה סבלותיכם? מה, וכי משה ואהרון משועבדים שם, שהם צריכים ללכת לסבלותם? אז או שהוא אמר את זה לזקני ישראל, במידה ונקבל שהם באו גם, כן? כי לפי חזל הם התחפפו, פחדו מפרעו, או שהכוונה, סבלות, הכוונה, התפקידים שלכם, המטלות שלכם, יש לכם הרבה מה לעשות, אתם יכולים גם לנהל את העם הזה. אז אל תפריעו. מי אמר את כל זה? מלך מצרים, נכון? נא לדייק, יש פה פסוקים לפניכן, נא לא להמציא דברים שלא כתובים. ויאמר מלך מצרים. אחר כך פסוק ה', ויאמר פרעה. מי דיבר עד עכשיו? מלך מצרים. הסימן שיש פה שניים. כלומר, הממלכה מנוהלת על ידי שני אנשים, אחד הוא מלך מצרים והאחד הוא פרעה. לפעמים פרעה הוא גם ממלא את התפקיד של מלך מצרים, ויש תקופות בהיסטוריה שיש שני אנשים שמנהלים את המדינה, אחד ייצוגי והשני בפועל. כן, אפשר לראות את זה בכמה מקומות. בדרך כלל מלך מצרים הוא הייצוגי, האל, אפשר לומר. פרעה הוא איש הביצוע, הוא מי שמנהל את העניינים. כן? לכן מלך מצרים רק שואל, למה תפריעו אותם מעשה? ופרעה נותן הוראות. הן רבים עתם הארץ וישבתם אותם מסבלותם, ויצב פרעה ביום ההוא את הנוגסים בעם ותושבי בעם, ואז יש לו נותן הוראות כיצד למנוע את התסיסה של משה ואהרון. כן, מה? נכון, ייתכן שהם נמצאים באותו חדר.
גם משה ואהרון
כן, כי פרעה הרלוונטי. מי באמת בעל הכוח הביצועי במדינה? פרעה או מלך מצרים? פרעה. אז פרעה הוא זה שפונים אליו. כן, המלך מצרים אומר, רק רגע, מה אתם עושים פה? כן, מה? אפשר גם את זה להגיד, אבל יש כמה ראיות. למשל, תסתכל בסיפור של החלומות, אתה תראה שמה שחטאו המשקה והאופה לאדוניהם למלך מצרים, ויקצוף פרעו על שני שריו, על שני עבדיו, על שר המשקים ועל שר האופה. כלומר, אנחנו רואים שהמשקה והאופה נותנים את הפינוקים למלך מצרים, שהוא לא עושה כלום בחיים, רק מקבל את הלחם ומקבל את היין. אבל כשיש פשלה, אז פרעו נכנס לעניין. כן? זה גם ככה ביפן היה הרבה זמן. כן? השוגון והקיסר, מה? הוא ייצוגי, הוא נפש האומה כזה. מלכת אנגליה. המיקדו. נשיא. מה? כי אם לא, אין לי הסבר פשוט. כן. זה לא השר של מצרים, הרי הוא נמצא שם בתוך הארמון והוא מדבר. כן. כן, הוא מדבר, כנראה שמלך מצרים יש לו קשר גם עם השר של מצרים, אולי. טוב, הלאה. ויצא פרעה ביום ההוא את הנוגסים בעם ואת שוטריו לאמור, לא תוסיפו לתת תבן לעם ללבון הלבנים כתמול שלשום, הם ילכו וקוששו להם תבן, ואת מתכונת הלבנים אשר הם עושים תמול שלשום, תשימו עליהם ולא תגרו ממנו, כי נרפים הם על כן, הם צועקים לאמור, נלכה נסבכה לאלוהינו, תכבד העבודה לאנשים ויעשו בה, ולישעו בדברי שקר. כלומר, ההנחה פה ש... כדאי שאנשים יעבדו, כי אם הם לא יעבדו, הם יתחילו לחשוב, ואם הם יתחילו לחשוב, זה דבר הנורא ביותר שיכול לקרות במצרים, כי הם יררו את הסדר. ויציאו נוגסי העם ושוטרה, ויאמרו אל העם לאמור, כה אמר פרעה, אינני נותן לכם תבן, אתם לכו, קחו לכם תבן, מאשר תמצאו, כן נגרם מעבודתכם דבר, ויפץ עם בכל ארץ מצרים, לקושש קשלת תבן, והנוגסים עצים לאמור, קלו מעשיכם דר היום ביומו, כאשר ביות התבן, ויוקרו שוטרי בני ישראל, אשר שמו עליהם נוגסי פרעה לאמור, מדוע לא חיליתם חוקרים ללבון, כתמול שלשום, גם תמול גלם היום? ויבואו שוטרי בני ישראל ויצעקו אל פרעה לאמור, למה תעשה כל עבדיך, התבן נתן לעבדיך, ולבנים אומרים לנו עשו, והנה עבדיך מוקים וחטאת עמך, ויאמר נרפים אתם נרפים, על כן אתם אומרים נלכה נסבכה על השם, ועתה לכו עבדו ותבן לא נתן לכם, ותוכן לבנים תיתנו. כלומר, זה הדוגמה של האחמרה של המצב. כלומר, באים משה ואהרון, אומרים לעם, זהו, הגואל הגיע. כן? איזה יופי. נו, מה קורה עכשיו? נהיה יותר גרוע. מה? לא שומע. כמו חבלי משיח. זה בדיוק העניין. כלומר, יש כנראה איזה מין חוקיות כזאת. שלפני השחרור הדברים נהיים קשים יותר. זה כמו בלידה. מגיע הזמן של הלידה, פתאום הכאבים. כן, הרי אומרים, האישה הזאת היא בהיריון. וואי, איזה יופי, בהיריון. מה זה אומר? זה אומר שעוד 9 חודשים יצא ממנה תינוק. וואו, באמת? כן, כן, תבוא תראה. איזה יופי. הבטן הולכת וגדלה, פתאום מתחילה הלידה. כאבים, צעקות, דם. זה מה שהבטחתם? כן? כלומר, זה קשה? כן? כלומר, כי... עכשיו, צריך להבין מה הרציונל של זה. המעבר מזהות לזהות. כן? כל שינוי הוא ביטול הזהות הקודמת. אז יש תמיד כאבים שנלווים. עכשיו, הכאבים יכולים להיות במדרגות שונות. אפשר לעשות עם אפידורל, אפשר לעשות קשה, יותר קשה, פחות קשה, אבל שינוי כלשהו יש כאן. והמדרגה שעומדת להתבטל, מדרגת מצרים, אז היא עוזרת את שארית כוחה כדי למנוע את זה. לכן זה נהיה יותר קשה. עכשיו, מי שצופה בזה מן הצד אומר, משה ואהרון הם מטורפים. כן? יש בגמרא במסכת ברכות בירושלמי, שגאולת ישראל דומה לאיילת השחר. מה זה איילת השחר? זה קרן האור הראשונה שיוצאת מתוך החשיכה לקראת סוף הלילה. כן? עכשיו, הדבר הזה הוא מיוחד מאוד. למה השחר נקרא שחר? מאיפה זה בא המילה הזאת? שמה?
שחור.
שחור? אבל אמרנו שזה קרן אור. אלא שבדיוק לפני שהקרן הזאת מופיעה, זה הרגע החשוך ביותר בלילה. עכשיו, זה לא שזה אובייקטיבית נכון, כי אובייקטיבית יש יותר אור, אבל פסיכולוגית יש תחושה שיש יותר חושך מסיבה פשוטה. זה הרגע שבו הכוכבים, שעד עכשיו יאירו את הלילה, הכוכבים האלה נכבים. ואז הצופה אומר, וואו, חושך יותר גדול. ואז כשאומרים לו, אתה יודע, עוד מעט זה היום, אם אתה משוגע, רואים שהחושך הולך וגובר. אבל אם יש לו ידיעה מקדימה, אז הוא יודע שהרגע הזה הוא לפני האור. ולכן יש פועל בעברית, לשחר. מה זה לשחר בעברית? ליחל, תקווה. נכון? השחר רקע. זאת אומרת, התקווה נמצאת אצל מי שיודע את הסוד של השחר. אז מי שיודע שבתוך השחר הזה מצוי האור, אז הוא לא מתבלבל. אבל אם לא, אז הוא רואה רק שחור. והוא לא יכול להחזיק מעמד. לכן הוא צריך, בשביל להחזיק מעמד בזמני גאולה, ללמוד אורות. זה מה שכתוב בספר הזוהר, שבישיבה של המשיח, ברקיע, ראש הישיבה אומר, מי שלא יודע להפוך חושך לאור, שלא יבוא לכאן. כי כדי להחזיק מעמד עם תורתו של משיח, צריך להיות עם תורה כזאת שמסוגלת לראות את האור שעולה מתוך מהלכים שנראים באופן גלוי כשחורים. אם אתה לא מסוגל, אל תלמד בישיבה שבה לומדים אורות, אלא תלמד בישיבה אחרת ששמה חושך זה חושך וחושך זה חושך. למה? עכשיו, כלל גדול בכלל, בחוש הומור זה שלא מסבירים. זה כלל, זה כלל. טוב, כן. עכשיו, הקובנים, זה מה שקורה באותם מרגים. עכשיו תראו, זה נראה משעשע כשאנחנו קוראים את זה. כשאנחנו יודעים מה זה היה השואה, אז אנחנו זה פחות צוחקים על זה. כבר אנחנו מבינים שיש מצבים של ריבוי החושך באותה השעה, וזה לקראת פתיחת האורות החדשים. כן, הרמח"ל כתב על זה במפורש בספר מאמר הגאולה. כן, מאמר הגאולה, מאמר שבו הוא מסביר את כל המהלכים הרוחניים שמתלווים להתפתחות של הגאולה, כולל השואה. מעניין, מדהים לראות שהרמח"ל שחי במאה ה-18, במחצית הראשונה של המאה ה-18, יודע להסביר את התהליכים האלה, כולל השואה. כן. בבקשה. נכון, זה הרמח"ל. זה הרמח"ל, זה מה שאני מפנה אליו. למה אני מפנה ולא אומר? כדי לחסוך זמן. נכון? בכלל, כלל גדול, למה יש הפניות בכל הספרים? עיין מקום פלוני, עיין מקום פלוני. כדי שהקורא, אם זה באמת מעניין אותו, יעיין שם. בסדר? הלאה. אז אם כן, זה המצב. המצב יותר קשה, חזל אומרים בזה, ותוכן לבנים תיתנו, שהיו מכניסים את התינוקות בתוך הלבנים, כי הרי לא היה מספיק קש, אז צריך מהר להביא חומר, כן? להביא לבנים חדשים, אז היו לוקחים את התינוקות, מכניסים אותם לתוך הבוץ, וככה היו נבנים הבניינים. כן? יש אפילו מדרש שבו כתוב שמשה ראה את זה, ובא בטענות לקדוש ברוך הוא, למה אתה נותן שדברים כאלה יהיו? כן, זה שאלות שאנחנו מכירים גם מהעידן המודרני. שאלות קשות, כלומר, בעצם מה השאלות שצריך לשאול את הקדוש ברוך הוא, אם יש לך רעיון אישי איתו? למה הסבל? נכון? למה אתה עושה את זה? כלומר, זה בעצם השאלות שבלי הקדוש ברוך הוא קצת קשה לנו לתת תשובות. זה השאלה אם הקדוש ברוך הוא גם מעוניין לתת תשובות. אז יש מדרש כזה שאומר, הקדוש ברוך הוא למשה, אין בעיה, תוציא אחד ואני אראה לך. ואז הוא הוציא את אחד התינוקות שנתמחמך בבניין, היה כזה מעוך. ולכן הוא קרא לו מיכה. מיכה, ומשה גידל אותו, והוא זה שעשה את העגל, והוא זה שעשה את פסל מיכה, וכו' וכו'. כלומר, יש חשבונות שלא תמיד נתפסים בהבנה רגילה. טוב, ואתה עבדו ותבן לא נתן לכם, ותוכן לבנים תיתנו. ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע, למור לא תקראו מלבניכם דבר יום יומו, ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה, ואמרו עליהם, ירא השם עליכם וישפוט אשר יבאשתם את רחנו בני פרעה ובני עבדיו לתת חרב בידם להורגנו. היה אחד האדמו"רים שאמר שהשואה הייתה בגלל הציונות. כן, כיוון שבני ישראל החליטו לצאת מאירופה, והרי זה אסור, כי הרי הקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא ימרדו באומות. לכן, כשהתחיל התהליך הציוני, גם באה באופן מיידי השואה, כדי להעניש אותנו על זה. כן, כך אמר אחד האדמו"רים. אנחנו רואים את הטענה הזאת אצל שוטרי בני ישראל, אומרים למשה ואהרון, הנה אתם רואים, התחלתם את התהליך, תראו מה זה עושה. לא הייתם באים, זה לא היה קורה. נכון? עכשיו, האם זה לגמרי לא נכון? זה לא לגמרי לא נכון. השאלה, אבל השאלה באיזה כיוון זה הולך. האם זה הכוונה של הקדוש ברוך הוא, או שזה נגד הקדוש ברוך הוא? ברור שהקדוש ברוך הוא רוצה להוציא את ישראל מן הגלות, כשמגיע הזמן. ריבונו של עולם, ברור שהוא ציוני. ויאמר עליהם, ירא, ויאמרו עליהם, ירא השם. מעניין, כל פעם שאני אומר את זה, אנשים צוחקים. למה? כי קשה לנו להאמין שזה נכון מה שאנחנו מאמינים בו. ויאמרו עליהם, ירא השם עליכם, וישפוט. אשר יבאשתם את רחנו בעיני פרעה ובעיני עבדה, ותת חרב בידם להורגנו. עכשיו, על רקע כל זה, באה קושיה. קושיה של משה. וישוב משה אל השם, ויאמר, אדוני. לא מובן מה שקורה פה. למי הוא שב? אל יודקה ובקה, נכון? ואיך הוא קורא לו? בשם אדנות. תחליט, או זה שם הוויה, או שזה שם אדנות. שם הוויה לא אומרים אותו, נכון? שם אדנות אומרים אותו, נכון? אז מה ההבדל? שם אדנות מסתיר את שם הוויה. אז משה בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, קודם כל אתה מסתיר את עצמך. זה הסתר פנים. לכן אני לא יכול לקרוא לך בשמך. אני אקרא לך בשם שבו אתה מתגלה. כן? נכון או לא? זה מה שכתוב. וישוב משה אל הוויה, ויאמר אדוני, זה ברור, זאת אומרת, כאילו הוא מכנה אותו לא בשם האמיתי שלו. למה עבר אותה לעם הזה, למה זה שלחתני? זה מין שאלה הזאת. מה זה, למה זה שלחתני? ברור למה שלחת אותי. בשביל להוציא את ישראל ממצרים, מה השאלה פה בכלל? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. רגע, אבל לא ידעת שתהיה התנגדות? מה הקושיה פה? זה שהראה לעם הזה והצל לא הצלת? אבל אתה יודע שאתה הולך להציל. אז מה הטענה כאן? בואו נראה. עוד פעם פסוק כ"ג. ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך. מה זה בשמך? מהו שמך? מה? יוד גבבקה, נכון? שם הוויה. מה הייתה השאלה של משה בסנה, שגרמה שהקדוש ברוך הוא אמר לו את שם הוויה? ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, נכון? מה פירוש השאלה? עכשיו זה מתחיל להיות יותר מובן. הם ישאלו אותי, באיזה שם תעשה הגאולה? האם כשהקדוש ברוך הוא שולח אותך, משה, נגיד שאנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא שלח אותך, אבל הקדוש ברוך הוא שולח אותך בתור הוויה, בתור אדוני, בתור אלוהים, שדי, צבאות, אהיה, אל, יה, תכלית. תגיד, בשם מה אתה בא? והקדוש ברוך הוא עונה לו, תגיד להם שאתה בא בשם יודקה ובקה. יודקה ובקה, זה מידת הדין או מידת הרחמים? מידת הרחמים. אם היית שולח אותי בשם מידת הדין, לא הייתה לי את כל טענה. הייתי אומר להם מראש, תדעו לכם, אני בא בשם מידת הדין, זה יהיה קשה. אבל שלחת אותי בשם מידת הרחמים. לכן זה לא מובן. כן, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך. איזה שמך? שם הוויה. אז לכן יש קושיה. הראה לעם הזה והצל לו הצלת את עמך, זאת קושיה אמיתית. מובן עכשיו? כן. כנראה שמשה חסר איזושהי ידיעה שהקדוש ברוך הוא צריך לברר לו. כי אם לא, כלומר, אם זה קושיות של משה, זה קושיות רציניות, צריך להבין. משה לא סתם שואל שאלות של מישהו שקשה לו, כן? באמצע המסע אומר, אמא, למה אכלתי? כן? יש שאלות כאלה, נכון? תאכל, תהיה חייל, אמא, למה אכלתי? כן. אז זה לא מתאים למשה. משה עבר דברים יותר קשים בחיים שלו, ולכן אם הוא שואל את השאלה הזאת, כנראה שזו שאלה תוכנית, שגם לנו אמורה להיות קשה. בסדר? האם אהיה זה אותו דבר כמו יודקה ובקה? האם זה פסוק שלמדנו או לא? זה פסוק שלמדנו, נכון? אם זה פסוק שלמדנו, סימן שהיה על זה שיעור. כן או לא? אתה אומר שבעצם אני המצאתי פסוק שלא קיים. בוא נבדוק. בוא נבדוק. רגע, 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 רגע. נבדוק אם זה נכון. כן, בפרק... זה פה, צריך לבדוק את זה. בפרק פרק ג' פסוק ת' ו', בוא נבדוק. רגע, ת' ו', כתוב או לא? כן. ויאמר עוד אלוהים אל משה כה תאמר אל בני ישראל י' כ' ו' כ', אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלח אני עליכם, זה שמי לעולם, זה זכרי לדור ודור, ולא שמעיה שאמרתי לך מקודם. בסדר? כלומר, אנחנו למדנו, כשלמדנו את הפסוקים האלה, שיש מעבר מאהיה אשר אהיה, אחר כך אהיה, ואחר כך י' כ' ו' כ', למדנו את ההשתלשלות הזאת, מה היא אומרת. נכון? עכשיו, שמה תאמר, אבל זה שיעור שהיה. אבל זה עצמו התירוץ, אפשר לשמוע את זה בארכיון של השיעורים, ולדעת מה נאמר אז. נכון? טוב. אבל כל פנים, פה הוא בא בשם הוויה. גם פה, הוא בא אל פרעו. אל פרעו דיבר בשם הוויה ללא כל ספק. ומאז באתי אל פרעו לדבר בשמך. הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. כלומר, משה מדייק בדברים שלו. ויאמר הוויה אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעו, כי ויד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. אז מי מדבר עכשיו עם משה? השם, נכון? אבל זה לא מה שמשה שאל. משה לא רצה שהשם ידבר איתו. הוא רצה שאלוהים ידבר איתו. מה? יש פה משהו לא ברור, כן? כי הוא בא בטענה שזה מידת הדין. אם זה מידת הדין, זה שם אלוהים.
שואל, אם זה מידת הדין?
לא, הוא אומר, אתה שלחת אותי בתור י' כ' ו' כ'. אבל אני רואה שאתה מתנהג כמו אלוהים. אז אני דורש הסברים מאלוהים. מי עונה לו? י' כ' ו' כ'. משהו לא ברור. זאת אומרת, הוא רוצה להגיד לו, אלוהים, הוא מסתיר את מידת הרחמים. בוא נבדוק. פסוק ב'. מה כתוב פסוק ב'? וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. כלומר, אתה חשבת שיש, כשאני שואל אותך במידת הרחמים, שזה רחמים ולא דין. ולא הבנת, או שאם זה דין, זה דין בלי רחמים. לא הבנת שהמטרה של יציאת מצרים היא לגלות את האחדות שבין שתי המידות האלה. שמידת הדין היא בעצמה מידת הרחמים. ולכן היה הכרח בגאולה שנעשית על ידי שם הוויה, שהתגלה הכל דרך קושי. כדי לכלול את הקושי המיוחס לאלוהים, לכלול אותו במידת הרחמים. וזה מה שכתוב, וידבר אלוהים אל משה. הוא אומר אליו, אני השם. כן, בבקשה. מה ההבדל בין שם אדנות לשם אלוהים? שם אדנות זה הגילוי החיצוני של שם הוויה. זה אמנם גם דין, אבל זה דין שהוא הקליפה החיצונית של של הוויה, של מידת הרחמים. מה שאין כן אלוהים זאת מידה הופכית לכאורה. כן? ברור, היא לא קשורה לכאורה לשם הוויה. ולכן היה צריך פה גילוי של מה שנקרא ייחוד המידות, אחדות הערכים, וזאת המטרה של הקשיים שבאו ביציאת מצרים. כן.
נו. נו. אז הוא אמר שבבריאה גדולה, מה שנראה כאילו למטה כגבורה, זה בריאה כזה חסד.
אפשר. אפשר. בהחלט. כן, בבקשה, אדוני.
למה התוספת לכאורה, היום אומר, וידבר אלוהים אל משה, אני
השם. יוסף יגיד, וידבר אלוהים אל משה, לאמור אני השם. נגיד. נגיד, מה זה ויאמר אליו? כן, ואומר אליו. אז יש בשביל זה רשי. רשי אומר פה, רשי שם לב לשני הקשיים האלה שאתה אומר, אומר, דיבר איתו קשות. ודיבר איתו משפט. וידבר אלוהים אל משה. כלומר, עצם זה שאלוהים מדבר עם משה, זה כבר גילוי המשפט. עכשיו, ואומר אליו, הוא אומר, אתה לא כמו הקודמים. שהם לא התלוננו ואתה מתלונן. אתה לא כמו אברהם, יצחק ויעקב. השאלה היא, למה אברהם, יצחק ויעקב, הם לא התלוננו ולמה משה כן מתלונן? זה דבר שצריך בירור, כן? בבקשה. לא, אצל אבות זה לא יתברר, זה בדיוק העניין. כן. מה? לא, גם אצל יעקב. עכשיו, יש פה... כן. נו. זה לא שאלה, זה כינוי, זה כאילו הקנתה. כן. פסוק ב' לא, כי זה ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, אתה אמרת לי שם הוויה והיה ראוי שם אלוהים, לכן אלוהים אומר לו אני השם. דווקא זה תשובה לקושיה השנייה. פסוק ב' הוא תשובה לקושיה השנייה, ושם הוויה הוא תשובה לקושיה הראשונה. יש פה שתי קושיות. בסדר? בסדר. כן, בבקשה. ישיבו על ראשון ראשון, על אחרון אחרון. כן, בבקשה.
מה משה, כאילו איך
הוא
יודע אם אלוקים מדבר איתו,
מה שמדבר, כאילו? זה מינימום, אם מישהו מדבר איתך, אתה צריך לדעת מי מדבר איתך, לא?
איך איזה גילוי? זאת אומרת, מה, הוא רואה משהו אחר, הוא שומע משהו אחר?
לא יודע, כשאנשים מדברים איתך, כן? נגיד, אתה פוגש קבוצת אנשים, פתאום אתה שומע את ההוא מדבר, אחר כך אתה הוא מדבר, אתה יודע שזה שני אנשים.
אבל הקבוצה, אנחנו מדברים על אותה...
למה? זה אותו דבר, זה קבוצת שמות, קבוצת גילויים. כן? למשל, אני יודע, נגיד אתה חבר טוב של המורה, ואתה סחבק שלו, וקורא לו בשמו הפרטי. יום אחד אתה מעצבן אותו, אומר לו, תקרא לי המורה. כן? פתאום היחס השתנה. זאת אומרת, משהו קרה, כן, נכון? אז כאן היחס, משה חש את השינוי של היחס. זה משמעותי, לכן זה, הוא יודע שזה אלוהים. כן? יש אומרים שהוא גם ידע שזה אלוקים, אבל זה אני לא חושב שזה נכון. כן. טוב, אז אם כן, יש פה שינוי, ובעצם התחלה של הסברה של מה שקורה כאן. וכאן משה צריך להבין איזו הבחנה בין מה שנכון לתקופת האבות לבין מה שנכון לתקופת הבנים. בסדר? וכאן מתחיל פסוק משמעותי ביותר, שמבקרי המקרא פשוט יראו את קטנותם ואת כישלונם להבין רבע פסוק בתנך. פסוק ג' וערה. אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. מי נראה?
השם.
השם, נכון? ואירה. מי מדבר? השם. הרי הוא אמר לפני כן, אני השם, ואירה. לא, וידבר אלוהים אל משה. ויומר אליו, לא כתוב, וידבר אלוהים אל משה למור אני השם. אלא, ויומר אליו אני השם. אז מי מדבר באמת? השם. ואירה, אז מי אומר שהוא נראה? השם. משמע שיוד כבבקה היה ידוע לאבות. וערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, כתוב מפורש. אגב, בפרשת וירה, שהיא בעצם התיאור של המאורע שהקדוש ברוך הוא מתייחס אליו כאן, נאמר מפורש, וירה אליו השם. באלוני ממרה, והוא יושב בתח האוהל כחום היום. אם כן, יוד כבבקה נגלה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. זה ברור. וירה, כתוב. בסדר? לא, זה נכון, איך לא שמתי לב? לא, באמת, וואי, זה ממש לא מובן. כן? באמת? תראה, אז בוא נבדוק. באל שדאי, בוא נבדוק לאיזה פסוק בספר בראשית זה מתייחס, נכון? זה אמור להתייחס לאיזה פסוק בספר בראשית. מוכרחים לומר שזה בפרק י' ז', פסוק א', נכון? מה? כתוב בפורש. ויהי אברהם בן 90 שנה ו9 שנים, וירא אליו השם למור, אני אל שדאי. התהלך לפניי והיה תמים. נכון? כך כתוב. זאת אומרת, באותו פסוק, י' כ' ו' כ' אומר לאברהם, אני אל שדאי. בדיוק כמו שפה אלוהים אומר אני השם, שמע השם אומר אני אל שדאי. ברור, אז זאת אומרת שזה מישהו שידוע. זאת אומרת, וירא אל אברהם אל יצחק וליעקב באל שדאי. כלומר, גיליתי להם שאני ממלא את הפונקציה של אל שדאי. ברור? זאת אומרת, עכשיו צריך להבין מה זה אל שדאי. עכשיו, מעניין מאוד, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אני אל שדאי, התהלך לפניי ויתמים, וברכתי אותך ואפרך במאוד מאוד, ויפול אברהם על פניו. מה פתאום הוא נפל על פניו? הוא לא היה מסוגל לשאת את ההתגלות. כן, י' כ' כ' זה היה גדול מדי בשבילו. וידבר איתו אלוהים למור. כלומר, כיוון שאי אפשר היה לאברהם לשאת את זה שי' כ' כ' נגלה אליו, אז אלוהים דיבר איתו. ואז אברהם היה יכול לשמוע. ומה הוא דיבר איתו? הוא אמר לו, תשנה את השם שלך מאברהם לאברהם, תעשה ברית מילה, שרה תלד, וכו' וכו'. ואז אברהם מל את עצמו ואת כל בני ביתו ואת ישמעאל בנו, וירא אליו השם. כלומר, מה שעיכב אצל אברהם זה שהוא היה ערל. ברגע שהוא נימול, אז השם נגלה אליו. נכון? זאת אומרת שברור שאברהם יודע מזה השם, והוא גם יודע שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו באל שדאי, ושזה דורש ממנו למול, ואז השם נראה אליו. אז להבין מה זה אל שדאי. כן, זה דבר שצריך לבדוק אותו. את זה נראה בעזרת השם, כל זאת ועוד, בפעם הבאה. שלום.